הוא צאצא לשושלת אדמו"רי חסידות ויז'ניץ ורוז'ין, גדל בקיבוץ החילוני רשפים ובקיבוץ הדתי סעד, הקים בירושלים קיבוץ עירוני של דתיים וחילוניים, יזם את פרויקט גולני המשלב באותה פלוגה בוגרי קיבוצים ותנועות נוער עם בני שכונות, ועמד בראש מכינה קדם צבאית מעורבת לדתיים וחילוניים. הוא מגדיר את עצמו כחסיד ציוני ומכהן היום כקצין מילואים ראשי. אבל יותר מכל הוא פשוט איש של חיבורים. שלום לתת אלוף הושע בן שלום.
שלום.
בוא תספר לנו אולי קודם כל, למי שלא יודע, מהו קצין מילואים ראשי? מה בעצם משימותיך בתפקיד הזה?
קצין מילואים ראשי בהגדרה שלו הוא יועץ הרמטכ"ל ויועץ שר הביטחון לענייני מילואים. אבל המטרה המרכזית היא לראות איך המפעל המדהים הזה של מילואים, שהוא מאוד ייחודי לצה"ל, מתחזק, מתפתח וממלא את משימותיו בהגנת מדינת ישראל ובניצחון במלחמה. זה למעשה קצין המילואים הוא סוג של אינטגרטור, יש לה הרבה מאוד תהליכים בבניין הכוח, כמה מערך המילואים מתאמן אל מול אתגר משאבי, איך הוא מתאמן, כמה מדינת ישראל מצליחה להוקיר אותו, להוקיר את ערכי השליחות שלו ולקיים את הדבר הזה, איך אנחנו מפתחים את המפקדים וכדומה וכדומה. וזה, אני מאוד מאוד שמח לעסוק בזה, כי אני פשוט חושב שזה היהלום שבכתר של הרעיון של צבא העם, ואנחנו לא יודעים לעשות שום תוכנית אופרטיבית כלשהי בלי מערך המילואים. וזה פתאום ממדינה קטנה עם מעט אנשים, עם צבא קטן, אנחנו הופכים להיות מדינה קטנה עם צבא גדול, כשאנחנו צריכים, ועם טובי האנשים מבחינת השליחות והבגרות, וזה פשוט פטנט בלתי רגיל שהוא מאוד מאותגר מהרבה סיבות, אבל זה בגדול התפקיד של קצין מילואים ראשי. תמיד הוא איש מילואים שצמח בתוך המערך, הייתי 32 שנה מילואימניק, שיש לו מבינות ואת במילואים, זו מילה ביידיש מבינות, ואת המבינות, מבינס אומרים. את המבינות הזאת הוא צריך להקנות למערכת כדי שהיא תצמיח נכון את מערך המילואים.
נהוג לדבר, אני באמת לא יודע אם זה נכון, על כך שיש ירידה בערכיות בחברה הישראלית, ברוח ההתנדבות. המילואים זה אחד המקומות שבוחנים את הדברים, הללו, ואני שואל אותך כמי שנמצא שם, אתה מרגיש איזושהי ירידה?
מילואים הם מסוג הדברים שמוכיחים את ההפך. זאת אומרת, אתה תמיד קורא ואתה נוכח בתקשורת על ירידה בערכי השליחות, ואתה חצי משתכנע.
מתי בוחנים את זה? אבל
בצווה 8? עד שאתה פוגש את המילואים ניקים. לא, בכל אימון.
גם בשגרה.
כל התייצבות, ברור.
אבל אני זוכר שבעמוד ענן, אני חושב שכבר נכנסת לתפקיד במבצע עמוד ענן.
כן, בדיוק, זה היה הטירונות שלי.
אז דיברו שם באמת על אחוזי התייצבות מדהימים.
זה סיפור, מוטיב חוזר על עצמו. כל פעם שיש תחושת נחיצות ואיום, העם הזה, כמו בשיר של אריאל הורוביץ, כמו רקפות בין הסלעים.
אני רוצה ככה להיכנס ככה באמת לקריירה הצבאית שלך, שהיא באמת מעניינת, כי אתה כל פעם לובש ופושט מדהים מחדש. אתה התגייסת לסיירת גולני והיית קצין, והשתחררת וחזרת לצבא בשביל פרויקט גולני, שאנחנו עוד מעט נדבר עליו כמה מילים, ואחר כך שוב השתחררת, ובעצם אחר כך שוב נקראת לתפקידים, היית מח"ט במילואים ועכשיו קצין מילואים ראשי, אבל בתווך אתה עוסק בפרויקטים חינוכיים וחברתיים, ואני רוצה לשאול אם בשבילך יש איזשהו מעבר טבעי בין העולמות האלה, אם אתה רואה בזה המשכיות, או שכל פעם החזרה לצבא והיציאה מהצבא זה פשוט שני עולמות שונים.
זה אותו עולם.
אותו עולם?
זו אותה סיטואציה. תכלס, חזרנו לפה אחרי הרבה מאוד שנים בגולה, וקורה פה דבר מדהים, התגשמו בנו נבואות הנביאים, והתקוות והגעגועים של אבותינו. והמאמצים והקורבנות של החלוצים וכל מי שנפל על הדבר הזה. ואני חושב שהמשימה של הדור שלנו זה לבנות קודם כל איזושהי חברה אחת, לייצר גם איזשהו סוג של הידברות ושיתוף וחיבור וקיבוץ גלויות רוחני, לא רק פיזי. ולראות איך אנחנו גם בונים פה חברה וגם מגינים אליה. כל אותו סיפור, אותם אנשים, חצי מדינה היא פושטת ולובשת. מדהים.
אצלך זה בא לתקופות יותר משמעותיות. לא רק מילואים. אני רוצה לחזור למקורות שלך, להבין קצת. היה לך מן הסתם ילדות ונעורים מאוד ככה מגוונים במקורות ההשראה. אתה גדלת בבית צאצא לאדמו"רים בויז'ניץ ורוז'ין. מצד אחד קיבוץ רשפים שהוא חילוני, אחרי זה קיבוץ סעד שהוא דתי. ומכל הדבר הזה לא מתבלבלים, איך מחברים את כל העולמות האלה? מה, איך מרכיבים מכל זה זהות?
קודם כל, גדלתי בבית עם זהות מאוד מאוד מובהקת. כל המעברים שהם נראים כל כך מנוגדים ממה שאתה תיארת, זה היה אולי קצת כביכול להחליף לבושים, אבל לא להחליף מהות.
מה, אבל קיבוץ חילוני וקיבוץ דתי, בכל זאת זה לא אותו דבר.
שניהם קיבוץ, שניהם שליחות, שניהם חלוציות וחסידות, ושניהם מקומות מאוד מאמינים. ששמים בכותב המרכזי שלהם את המצווה המרכזית של ואהבת לרעך כמוך. זה מקומות מאוד מאוד דומים, וההורים שלי, בגלל שהם כל כך חסידיים, לא הצליחו לזייף את החסידות, ותמיד היו במקומות של כלל ישראל, במקומות של שליחות, כך שהזהות היא לא כל כך קיצונית, היא רק נראית קיצונית בארץ, וחבל. כשכולם יהיו בין העולמות ומעל העולמות, או הצטרפו לסקטור שלי, הסקטור שלי זה הסקטור של כלל ישראל, אז מצבנו יהיה אחרת.
עכשיו, החברה הישראלית שהזכרת אותה בדברים שלך, אני הבנתי נכון, גילית אותה בשלב שבו חזרת לגדודים אחרי קורס קצינים, או נתחיל אחרת, היית בסיירת גולני, ששם מכירים חלק יותר מסוים של החברה הישראלית, ובאת מהחברה הקיבוצית, לא משנה כרגע, כמו שאתה אומר, אם דתית או חילונית, אתה יוצא לקורס קצינים, וחוזר לגדודים של גולני, ואז אתה מגלה פתאום פנים אחרות של החברה הישראלית.
מאוד נכון. זה היה מפגש מדהים. מרסק בהתחלה. לא כל כך הצלחתי לפקד. עד שנוצרו החיבורים והאהבה והאמון. בסוף אתה מגלה שבכל מקום האנשים הם מתוקים, והדינמיקות דומות. זה רק לבוש מנטלי תרבותי אחר. אבל מה שכן, זה מאוד מאוד זרק אותי לסיפור של איזשהו שינוי ב... לא בתפיסת העולם, אבל בתפיסת היעדים, כפי שתפסתי אותם עד אז. אני גם באמת גדלתי, איש השליחות המרכזית, היא התיישבות. ופתאום התחלתי להרהר, האם לב הסיפור שלנו עכשיו זה התיישבות בנגב, בגליל, ביהודה ושומרון? ואמרתי, אולי הסיפור הוא... החלוציות החברתית.
וזה מביא אותך אחר כך להיות שותף להקמת הקיבוץ.
וזה מביא אותי להצטרף לאותה קבוצה שנקראה בזמנו...
קיבוץ ראשית.
קיבוץ ראשית.
בבוחרים בירושלים.
בבוחרים בירושלים, אחר כך בקריאת מנחם, ואחר כך לקיבוץ בית ישראל בגילו.
והמושג הזה, קיבוץ עירוני, הוא גם, הוא משהו מאוד מורכב. זאת אומרת, מצד אחד קיבוץ הוא משהו שמלכד אנשים סביב שותפות כלכלית ורעיונית. מצד שני, אתם רוצים להשתלב בחברה שונה, אתם רוצים להשתלב במרקם החברתי של השכונה. איך עושים את זה? זה
א', נכון, מסובך. אבל יש משהו סוגר וטוטלי בקהילה קיבוצית. קהילה לא קיבוצית היא דבר יותר מעוברר, שמאפשר יותר שונויות. אגב, לא הזכרת שעל פי הפלקטים אנחנו גם קיבוץ של דתיים, מסורתיים, חילוניים ולא מוגדרים וכו' וכו'. אז אתה צודק בשאלה, אבל במקום שיש גם אהבה וגם יציאה מהאגו ומהאגואיזם והרבה מאוד נתינה, אז נוצר האמון והחיבור עם אנשים שהוא מייצר את האמון ומאפשר את כל תהליכי הצמיחה של כולם. ועדיין, אחרי כל מה שאמרתי לך, הקושיה נשארת קושיה.
קושיה שממשיכים להתמודד איתה כל הזמן.
כן, נכון. כי יש עוד דברים וסיבות למה, למשל, אני קיבוצניק, אבל זה סיפור אחר.
אז אולי בהמשך עוד ניגע בקיבוץ, אבל אני רוצה לדבר שנייה על פרויקט גולני, כי מתוך הקיבוץ העירוני אחר כך הגעת למחשבה להקים את הפרויקט הזה. מה מייחד בעצם את הפרויקט הזה? אני מבין שהוא, מעבר לזה שהוא משלב אנשים מרקעים שונים, מה המטרה? מה עמד מול עיניך? מה החזון?
תראה, מה שעמד מול עיניי, היו שני דברים. אחד זה הביוגרפיה עם ההתרסקות שלי במפגש עם גולני, ומה שצמח ממנה אחר כך. זאת אומרת, אולי נגיד קודם כל איך צהל מגדל את מפקדיו. בשונה מרוב צבאות העולם, ואצלנו נגיד קורס טייס וקורס חובלים, שבו אתה נכנס לאיזושהי מסגרת, שאתה נמצא עם אנשים שהם כולם יהיו קצינים, מי שישרוד את המסלול, ואחרי זה הם יצאו לקצונה, אנחנו, את האנשים שאנחנו כבר יודעים שהם פוטנציאל הקצונה, אנחנו מגדלים אותם, יחד עם חיילים שאנחנו יודעים שהם לא יהיו קצינים. יש איזה יתרון אדיר במנהיגות, בפיקוד.
שזה בניגוד למה שאתה עברת.
בניגוד למה שאני עברתי.
שרק עכשיו... לחדד, ההתרסקות שלך נבעה מזה שלא הכרת, אתה פשוט לא הכרת את החלקים מסוימים שאחר כך היית צריך לפקד עליהם, נכון?
משום שלהנהיג אנשים דורש חיבור עם אנשים. אם אתה בא ממנטליות אחרת, יש המון המון שונויות שיוצרות את, אותו חיץ. מהי מנהיגות? אנשים מזדהים איתך, אוהבים אותך, אתה אוהב אותם, מזדהים מרעיון, ואז אתה מוביל אותם אירועים מאוד מאוד קיצוניים של קרב, שמסכנים את החיים שלהם. כאשר זו מנטליות למעשה אחרת.
מה, למשל, איך זה בא לידי ביטוי, הפערים?
תראה,
אפילו מהסיפור האישי שלך.
בסיירת, אוקיי, אתה אומר, אוקיי, אתה מתחיל ללכת, כולם הולכים אחריך. בגולני שאני הייתי בא, זה לא היה מובן מאליו, אנשים לא רצו להיות. זאת אומרת, זה הגולני של כל מקום פנוי, היו שבעה אנשים שלא רצו להגיע. בשונה מהיום. תכלס נדמה לי שעשינו איזושהי מהפך.
אתה מדבר על שנות ה-80, נכון?
אני מדבר על שנות ה-80, ונוצר פה איזשהו מהפך אדיר בצמיחה של היחידה, למרות שהרכב האנושי הוא מאוד מאוד דומה. אבל היו שם אנשים עם מוטיבציה לא גבוהה, לפחות ברצון שלהם להגיע. וגולני עשתה נפלאות ביכולת של המפקדים לאהוב, להניע, לדרוש מהחיילים. כאשר אני לקחתי אנשים שבאופן...
בפרויקט.
בפרויקט. היו שתי סוגי אנשים, או שתי מקורות צמיחה. היו את אותם קיבוסיקים שאתה הזכרת, שבאופן כללי מאוד מאוד רצו להגיע ליחידות מובחרות.
לקצונה.
לא רק לקצונה, לסיירות, כן. לטייס, ובאופן טבעי, לכאורה, הם הגיעו לשם, וגם אני חושד שהיה שם גם איזשהו רצון להימלט מהצורך להיות עם כלל ישראל, והמחירים של הדבר הזה. והיו אנשים שלא היו בסף גיוס. כשגיבשנו את כל החבורה הזאת יחד,
קודם, לפני השירות.
לפני השירות. והלכנו איתם ובנינו את כל הסיפור הזה בתוך פלוגה רגילה של גולני, קרו דברים מדהימים. גם בחיבור, גם באהבה, ובסופו של דבר, ביכולת הפיקוד והמנהיגות.
אז זהו, מה התוצר? אנחנו 30 שנה אחרי התחלה, תספר קצת שמה, הפירות.
הפירות זה 6 אלופי משנה, יותר מ-400 קצינים.
כל זה תוצר של פרויקט 70, גולני.
זה לא כך הרבה על פני שנים, תבדוק את זה, כן. כי הסיפור הוא לא מספרי. השאלה היא...
אז באמת, מה? אז איזה דברים מדהימים? אוקיי.
רוח הפיקוד. פיקוד זה לא רק פיקוד. זה לא רק לנצח במלחמה. יש בזה השפעה חינוכית בלתי רגילה, שבסופו של דבר, מנהיגות זה לא רק לגרום לאנשים ללכת אחריך, זה גם להשפיע מאוד על איך הם בונים את עצמם, איך הם בונים את הכמיהות שלהם, את החלומות שלהם, את הקשר שלהם לארץ, את הציונות שלהם. כי הסיפור הציוני פה הוא לא עוד דבר שכדאי שיהיה פה. אם הוא לא יהיה פה, אנחנו לא נהיה פה. אנשים בארץ הזאת צריכים להיות מתוך רצון, מתוך אהבה, מתוך כל הדברים האלה. אגב, זה בדיוק מה שקורה במילואים. זה חבורת האנשים הכי אוהבים, הכי רוצים, שהיא לא סקטור. היא באה מכלל ישראל, וכלל ישראל מתחבר במילואים. בדיוק על הדברים שאולי אנחנו לא יודעים להגיד שתי משפטים למה, אבל זה בדיוק על הדבר שכולנו כל כך אוהבים, כל כך יקר לנו, ואנחנו מרגישים פה כמה משמעותי וחשוב. ולכן, אגב, זה כל כך איכותי בסופו של דבר.
יש לך איזה סיפור שימחיש לנו את הטלטלה שעברת במפגש שלך עם החיילים בגולני כקצין טרי?
אספר לך סיפור. הייתי ממם, במוצב בלבנון, ברס בידה, מוצב מאוד מאוים, מאוד מסוכן, עם הרבה מאוד התקלויות, ובאיזשהו שלב התחיל לרדת המתח המבצעי של החיילים, תפסתי איזה חייל שנרדם בשמירה, עוד משהו מהסוג הזה, ובאחת הפעמים, מה שהייתי עושה, הייתי עובר בין העמדות, וככה מדבר עם אנשים, באיזשהו שלב התצפית דיווחה לי שהיא רואה חייל שלנו, שתופס טרמפים על כביש החוף הלבנון. יצאנו למרדף, החזרנו את החייל, נכנסתי איתו לשיחה. והיה קשה מאוד לפתוח את זה. בסופו של דבר סיפר לי איזשהו סיפור על קושי גדול מאוד שיש לו בבית. ריתקתי אותו לחודש וחצי, וריתקתי גם את עצמי לחודש וחצי. אחרי שהוא חזר מהבית, אני יצאתי. כשיצאתי הביתה, נסעתי לבית שלו. שכונה בלוד, נכנסתי, דפקתי, פתחו לי שתי הורים, מאוד מתוקים, מאוד מבועלים. וכשראיתי את השכונה, וראיתי את ההורים, אכלתי שם הרבה מאוד. ועוד היה מתווך, הם לא ידעו טוב עברית, הם קראו לאח כדי לתווך את השיחה. אני הבנתי שיכול להיות שאנחנו לא יורים על הגבעה הנכונה. שאולי הסיפור נמצא בשכונות, וכל הזמן דאגתי מה יקרה לאותו חייל, שבאמת גולני הרימה אותו למקומות בלתי רגילים, הוא הרים את עצמו בגולני למקומות בלתי רגילים, כשהוא יחזור לאותה שכונה. וזה מה שהביא אותי למעשה, גם להשתחרר פעם ראשונה מהצבא, כי מאוד אהבתי את הצבא ואת האנשים ואת התחשות, ואמרתי, רגע, הסיפור לא קורה בצבא. הסיפור נמצא
בחברה.
אתה
מקים את הקיבוץ העירוני בבית ישראל. היום, תספר קצת על הקיבוץ. כמה חברים בשותפות כלכלית בקיבוץ הזה?
תראה, אנחנו 75 משפחות. מתוכם יותר מחצי הם אנשים שגדלו במכינה, שאולי נדבר עליה עוד שנייה. בשותפות הכלכלית יש רק 10 משפחות מתוך ה-75. אבל זה קיבוץ מאוד רצוני, מאוד מעוברר. כל אחד יכול לבחור את רמות השותפות שלו, גם ברעיון, גם בקהילתיות. בניגוד למה שתיארנו קודם, הוא רוצה להיות משהו יותר רצוני, יותר משפחתי, ופחות טוטלי, שלא לומר טוטליטרי, במה שהתנועה הקיבוצית עוד חוותה בעברה.
ואיך המפגש של הקיבוץ עם גילות? ספר לי אולי משהו מהימים הראשונים. בכל זאת, אתם אוכלוסייה קצת שונה מהאוכלוסייה שמצאתם במרכז קליטה שם בגילות.
תראה, נתקבלנו, אני חושב, בשילוב של ציפייה, אהבה גדולה וחשדנות גדולה. על השונות. זה היה אירוע מעורר חשד. על הדרך גם לא הייתה טעות אחת שדילגנו עליה. חוץ מ... זה שבאמת התכוונו ברצינות, באמת אהבנו ונשארנו. והיו משברים. והיו הרבה קשיים.
תספר לי על איזה משבר קשה, דוגמה.
יש המון משברים. תראה, אנחנו גרים בשכונה של אנשים הכי מתוקים בירושלים. אבל אנשים שחוו הרבה קושי. אל מול הרבה מאוד דברים בחיים. כשאנשים חווים קושי, הרבה פעמים מבטאים אותו. בצורה קשה, הרבה דברים מתנפצים עליך למרות שזה לא אתה בתוך הסיפור, רק אתה נמצא שם. ואני חושב שעברנו בייחוד הרבה מאוד דברים טובים יחד. זאת אומרת, הרבה בנייה יחד, הרבה עשייה חינוכית יחד.
משהו, איזה סיפור, למשל בתקופה שירו על גילו, אני זוכר, זו התקופה מאוד מאתגרת.
זה הייתה דווקא תקופה נורא מגבשת ונורא מלכדת.
איך הרגשת את זה?
מבחינת
הזה. מה היה שם? תספר, לא יודע, זה דוגמה למשהו שנרגיש את זה.
תראה, בתקופה שירו על גילו, הייתה אישה, שכנה שלנו. אפשר לומר שמגדלת ילדים ללא אבא. שיזמה מפעל, שכל לילה הייתה יורדת למאפיות שיש בצומת פת, לוקחת את כל שאריות הלחמים הלא אחידים. המיוחדים, הלחמניות, ויחד עם הילדים שלה והחבר'ה מהמכינה, אורזת שקיות ניילון עם לחמניות ותולה את זה על הדלתות של הזה, כדי שיהיה לחמניות בבוקר. הדבר הזה הוא מדהים, כי הוא, הגאולה של כל אחד זה כשהוא יוצא מעצמו ומתחיל לעשות ומתחיל לתת. והאהבה בין אנשים היא הרפואה של העולם. וזה דוגמה, אבל אני חושב שזה לא כך חוכמה, כי תמיד אנחנו יודעים להיות חמודים
בזמן מלחמה.
בזמן מלחמה. אבל גם בזמנים אחרים, אני חושב שזה הדברים, החגים המשותפים, התמיכה, המאבק שהשכונה, שכולנו עשינו כדי לייצר מין מציאות ש-90% מהנוער שגדל בשכונה מסיים י"ב, חלק גדול בגרויות. הולך לצבא, מתגייס לצבא. זה לא היה, וזה לא אנחנו עשינו. אני חושב שהיינו יחד עם הדבר הזה.
כן.
אבל אתה לא יכול לעשות שום דבר עבור אף אחד. כל אדם עושה את השינוי עם עצמו.
כמה מילים על המכינה באמת. אתה מקבל פנייה, באותה תקופה אני חושב שאין מכינה קדם צבאית כזאת מעורבת לדתיים
אחרים. האמת היא שאני קיבלתי פנייה...
אתה פנייה מהתק"ם, נכון?
אני קיבלתי... פנייה מהתנועה הקיבוצית להקים מכינה חילונית.
למה פונים לאדם דתי שיקים מכינה חילונית?
אני גם שאלתי את השאלה.
מה הייתה התשובה?
הם הלכו על הדגם, אני אז עבדתי בתנועה הקיבוצית, בחינוך. הייתי מג"ד במילואים. הם הסתכלו ימינה ללי, שמאלה לבית יתיר, ראו דגמים של מגדים שהם גם אנשי חינוך, נפלו עליי, אמרו, אמנם אתה דתי, אבל בסדר, ואני אמרתי את הביטוי של אמא שלי ביידיש, למה להפוך את הבוץ? בואו נעשה מכינה, בואו נתחיל להתמודד עם החיבורים, בלי לטשטש, בלי להפריד, בלי לייצר משהו לייט, אלא משהו שורשי, אבל נתחיל לברר ביחד.
ולכן החלטת שזה יהיה מכינה מעורבת?
כן, החלטתי בשיתוף. ובאמת יצרנו מכינה מעורבת, זה כבר קיים 17 שנה. ואני חושב שזה דבר נפלא.
וזה אתגר די גדול, להביא חבר'ה דתיים וחילוניים, בנים ובנות, שיהיו ביחד, מן הסתם יכול, לא יודע, לייצר בלבול אולי בזהות, מעבר צד, דתיים לצד החילוני, חילונים לצד הדתי. איך עושים את זה? איך גם שומרים על אורח החיים הדתי של הדתיים, בלי לפגוע, ואיך עושים את זה?
תראה, אורח החיים זאת השאלה הקלה. כמו בצבא. נורא נורא פשוט.
רק שזה מסגרת יותר קטנה.
א', זאת מסגרת שהיא באמת ממוינת התאמה. זאת אומרת, אתה לא לוקח את כולם, ואתה מפגיש במקום הגבוה והרוחני, ויש לימודים, שהם לימודי עומק, שהם איזשהו תלמוד שמשפיע על הזהות, על ההתפתחות הזהותית.
מה לומדים במבחינה? איזה תכנים לומדים?
בעיקר יהדות.
אבל יהדות מן הסתם צריכה להיות מגוונת, כי יש כל מיני...
היהדות היא מגוונת. קודם כל, זה תענוג ללמוד, אנחנו נמצאים פה בכלל במכון מאיר, תענוג ללמוד עם אנשים שהלימוד הוא לא הגרסא דינקותא שלהם. הם ממלמלים פחות, הם מבינים יותר, הם מנסים להבין, והדבר הזה רק יוצר איזושהי הפריה בלתי רגילה. הלימוד הוא גם לא לימוד שהוא לימוד רק במובן של ידע ואיזשהו עיסוק אינטלקטואלי. הוא לימוד שבאמת מגביה למקומות זהותיים, למקומות רוחניים. הוא גם תלמוד שמביא לידי מעשה. החבר'ה עובדים עם ילדים ונוער בשכונה. והאם זה קשה? זה קשה. אבל זה קשה טוב. זה קשה מגביע. וקודם כל, תשמע. גם אני לא יודע איך זה קורה. אבל זה מקום עם המון אהבה, וזה מוציא אנשים שבסופו של דבר הם הרבה פחות מבולבלים. והרבה יותר עמוקים בזהות שלהם. במקום שאתה נותן חירות לאדם לבנות את עצמו, זה יכול להיות רק דבר מחזק, ואת השיטה הזאת לקחנו מהקדוש ברוך הוא, שאני לא יודע איך היה לו כל כך הרבה אומץ לתת כל כך הרבה בחירה לבני אדם. אבל אני חושב שכשעוטפים את הכל באהבה, אז אנשים מגדלים את עצמם, אתה גם לא מפריע, משתדל, ויש הרבה מאוד הקרנה של הקהילה, של ההתכנות. של
המכינה עם הקהילה, זאת אומרת, מאוד במגע היום.
מחוברת לחלוטין.
ואם אנחנו מדברים על חיבורים שקשורים לקהילה, אתה זכית שההורים שלך יעברו בגיל מבוגר, אפשר לומר, מהקיבוץ, מקיבוץ סעד, לקיבוץ העירוני שלך בגילו. זו זכות בטח גדולה.
תראה.
הורים שגם מן הסתם תורמים את חלקם. אבא שלך הוא רב ומורה, ואמא שלך מלמדת.
באמת, באמת, ההורים שלי הקימו את זה. אני רק הייתי ה...
איך הקימו?
כמו שההורים שלי הקימו...
שלט רחוק.
כי זה רוחם, זה ברוחם, הם תמיד היו. באיזשהו שלהם רק עשו מעבר פיזי. אבל זאת דרכם, זה רוחם, מי שמכיר אותם, זה פשוט זכות לחיות לאורם. כל מי שנגע בהם, זה פשוט ברכה אדירה, והם פשוט אנשים שבאמת, באמת, עד בו הגאולה השלמה, שהם יאריך את ימיהם, אין דברים כאלה.
עכשיו, העולם הזה שאתה מתחנך וגם מעביר ומנחיל הלאה, זה עולם חסידי. ואני רוצה דווקא בהקשר החסידי לנסות לחזור לתחילת השיחה שלנו, לתפקיד שאתה עוסק. העולם החסידות, איפה אתה מוצא את החיבורים שלו לתפקיד הנוכחי שלך?
תראה, בוא ניתן סימנים במילה חסידות.
כן.
חסידות הייתה מכוונת. קודם כל, להביא את הגאולה. מהי הגאולה? הגאולה, ברמה הטבעית, זה לשחרר את העולם, או לבחור בטוב, ולשחרר את כולנו מהרוע שקיים בכולנו וקיים בזה. איך? בעיקר על ידי חסד ואהבה. זה תמצית החסידות. ולעשות את זה עם כלל ישראל ועם כולם.
ולא לשכוח אף אחד מאחורה.
ולא לשכוח אף אחד מאחורה, לבל יידח ממני יידח, כמו את הפסוק בשמואל שהיה אומר הבעל שם טוב והמגיד שזה המוטו. הסיפור הזה הוא גם הסיפור, גם של הקיבוץ, גם של מדינת ישראל, ודאי של מערך המילואים שהוא כולו לשם שמיים. אנשים שם לא מונעי איזשהו אינטרס במובן הקידומי, חומרי או כלכלי של העניין. אלא הם עושים באמת מתוך דאגה גדולה, מתוך אהבה, גם אחד לשני, גם למדינת ישראל. מה זה אם לא חסידות?
כן.
עכשיו, מה שאני אולי מביא לתפקיד, כל אדם מביא את עצמו לתפקיד. אני, זה מה שאני, אני מקווה תמצית דרך אבותיי, ולכל דבר שאני נוגע בו, אז, אז זה מה שאני מביא, כמו שאתה מביא את תמצית כל הזהויות שלך, וכמו שכל אדם, כמו קציני המילואים שהיו לפניי ומי שיהיה אחריי. כל אחד מביא את הדבר הזה.
אני רוצה עוד שאלה אחת בהקשר הזה. איפה, באמת נזכרתי במוטו הזה שאתה הולך איתו לבל יידח ממנו יידח, איפה אפשר לראות את זה בצבא, במילואים? איפה אפשר לבטא את המוטו הזה?
קודם כל, תראה, קודם כל הצבא בכלל פועל ככה. הצבא עוד הוא איזשהו באמת, אולי לא כל העם נמצא, אבל כל חלקי העם נמצאים בתוך הצבא. והצבא לא מסתכל רק דרך כוונת הרובה על הדברים. עוסק הרבה מאוד בחינוך, בטיפוח אוכלוסיות מיוחדות בלשון המכובסת של הדבר הזה, בקליטת עלייה. חסידות או לא חסידות? כן. על פי ההגדרות שלנו? אחי.
ולך יש מגע גם ברמה הפרטית עם מקרים פרטיים בתוך המערך הזה של המילואים?
ברור. כל דבר שהמילה מילואים נוגעת בו, כנראה מגיע אל מכסה המנוע של הג'יפ שלי.
איזה סיפור אולי על איזה מקרה של פרט שנתקלת בו בינתיים, בשנה וחצי שאתה בתפקיד הזה.
וואו, כל כך הרבה.
אחד.
אבל אני אספר לך סיפור אחד שהייתי... זאת אומרת, אני הרבה מרצה בכל הקורסים, ממפה, עם מגדים, מחתים, אבל דווקא הרציתי בקורס קציני לוגיסטיקה חטיבתיים במילואים. יש דבר כזה. והייתה שם אישה, רב סרן במילואים, או סרן, אני לא זוכר. וזה יחידות שהן לא מקבלות תיעדוף ענק במשאבים, ועל כן הן צריכות הרבה מאוד לסרוג, גורים לזה, בצבא. זאת אומרת, יצירתיות ומן הגורן ומן היקב. ואחרי שהיא אמרה איזה מחירים היא צריכה לשלם כדי להרים את המשימה שלה וכו' וכו', גם באזרחות וגם בצבא, והיא הייתה ככה די... זה היה קשה לשמוע. שאלתי אותה, תגידי, אז למה את עושה מילואים? תכלס זה אומנם על פי חוק, אבל אתה יודע שיש גם הרבה שלא עושים. זה התנדבותי. זה התנדבות על פי חוק. Okay. אז היא אומר, היא חשבה רגע והיא אומרת, אתה יודע מה? זה יותר חזק ממני. ואני חושב שדווקא הדבר הזה, הלא מפורש, עם הבלי מילים, מבטא את התמצית, ואני חושב שאצל הרבה מאוד אנשי מילואים, וזה הנס הנפלא שלנו בתקופה הכל כך מבולבלת הזאת, שזה יותר חזק מאיתנו.
ו... אכן, זה יותר חזק מאיתנו, ושתזכה להמשיך לעשות מילואים גם, גם בצבא וגם באזרחות, וכל התפקידים שאתה עושה. תודה רבה.
אמן, וגם אתה.
תודה רבה, הושע בן שלום. תודה לכם, צופים בבית. אנחנו מסיימים כאן, ניפגש בתוכנית חדשה של אנשי אמונה בעולם המעשה. עד אז, להתראות.